בוקר טוב רבותיי. נמשיך בנושא של דין ממון ודין איסור או דין מצווה. יש לי פה מאמר שנקרא צדקה ומשפט. אני אתן לכם את ההעתק עוד מעט. אחד בשם רב בלוי, והוא הקדיש את כל הספר הזה למצוות צדקה. כאן הוא מתייחס לשאלה הזאת כדלהלן. יש לנו כלל במצוות, כופין על המצוות. תהיינו, אם מישהו מסרב לקיים את חובתו, אז נוכל לחוף עליו. היום בזמן הזה זה בעייתי. אינני יודע אם אפשר לבצע את הדבר הזה. זה נקרא כופין על המצוות. עכשיו, יש הלכה נוספת שהיא מרחיקה לכת, הרבה יותר רחוק ורחב מכופן על המצוות, וזה נקרא שיבוד נכסים. בשיבוד נכסים, אם מישהו חייב כסף והוא לא משלם, אז בית דין יורדים לנכסיו. ושימו לב, בית דין יורדים לנכסיו כדי לשלם את החוב, בין בפניו בין שלא בפניו. כמובן, כופן על המצוות זה רק בפניו. או למשל, כופן על המצוות זה רק בחייו. לחם אותו, אי אפשר לחוף על היושים, משום שהם לא מחויבים במצווה הזאת. מה שאין כן מבחינת שיבוד ממון, כאן ממון הוא שונה מאיסור ומצווה, כי השיבוד ממון הוא על גוף הנכסים, והיושים יושים את הנכסים הללו, ואם כן, המלווה או הבעל חוב יגבה מהנכסים של היושים. כך הוא הדין. אז כאן הוא מביא מחלוקת בין הקצות והחושן, הקצות והנתיבות, לגבי השאלה של צדקה. אדם שמחויב במצוות צדקה ואינו מוכן לשלם, תכף נראה את כל הפרטים באיזה מציאות, אז מה הדין פה? כולם לא פליגי שכופן על המצוות. אבל האם אפשר להרחיק ולומר שבנוסף לדין הכללי של מצוות שכופין על המצוות, יש כאן דין מיוחד של ממון, שיש כאן שיבוד ממון וביתן יכולים לגבות את החוב הזה של צדקה? דהיינו שצדקה היא לא רק מצווה. למשל, יש כל מיני דוגמאות של צדקה. יש דוגמה שאדם קיבל עצמו בנדר, מה שנקרא נדרי צדקה. יש על זה סוגיה במסכת נדורים בדף זין, יד לנדורים או אין יד לנדורים. השיר הזה הוא בעברית.
זה
דוגמה ששמעתי. בסדר, רק רציתי להודיע לך אם לא ידעת. כן, אתה יכול לשבת פה, איפה שנוח לך. אתה רוצה לשבת פה?
לא משנה איפה לשבת, אבל
או, תקף אני אחליק את זה, פשוט אתה באותה סירה עם כולנו, יש רק עתק אחד. עוד מעט אני, אבל כן, שב פה באמצע, תרגיש בנוח. אז הוא מביא פה מחלוקת לגבי מי שחייב צדקה ומסרב לשלם את הצדקה. יש דעה אחת שאומרת שכופין על המצוות, דהיינו אותו דין כללי שנאמר לגבי כל המצוות, ליישם אותו גם לגבי צדקה, וזהו, עד כאן. ויש מי שסובר, עוד מעט נראה את השיטות, שבנוסף לדין הכללי של כופין על המצוות, יש הלכה מיוחדת של שיבוד ממון, שאפשר לגבות מהשיבודים. דהיינו שצדקה יש בה לא רק מצווה, אלא גם חיוב ממון. אז הוא מביא פה בזה לשון, הוא אומר, ביתן כופין על הצדקה ומכין אותו מכת מרדות עד שייתן את הצדקה. וזה הוא מביא מהמחבר בשולחן ערוך סימן ריש ממחת בהלכס צדוק, והוא אומר בהערה למטה, כדין כופין לקיים את המצווה, הערה למה. עכשיו הוא ממשיך ואומר בשם הקצות, שאף יורדים לנכסיו ולוקחים מה שראוי לו לתת. וזה הוא מביא בשם הקצות, בסימן למתת וסימן ריש צדי, בשני מקומות הריך הקצות להוכיח שביתן יורדים לנכסיו, דהיינו שיש שיבוד מומן בנוגע לצדוקה, לא רק מדין כפייה אלא מדין שיבוד נכסים, דין מומן. וכאן הנתיבות, שבדרך כלל הבר פלוגתא של הקצות, מקבל את הקצות ודוחה את הקצות. כלומר, הוא מודה, מה שנקרא, מודה במקצת הטענה. והוא רוצה לחלק בצורה כזאת. אם יש לו חיוב צדקה מצד הנדר, כלומר, הוא נדר והתחייב לתת צדקה, הרי עליי לתת 100 שקל לבית הכנסת, אז בחי גבנה יש דין של כופין על המצוות ככל נדר, אבל לא נוצר פה שיבוד נכסים, אז אין דין של בית דין יורדין לנכסיו, תכף נראה את הנפקימין. מה שאין כן, אומר הנתיבות, אם בית דין פסקו עליו שהוא חייב לתת כך וכך סכום מסוים, כאן יש פה משום שיבוד נכסים. ומה נפקימינו? הוא אומר שאם הוא קיבל עצמו והוא חייב לתת את מה שהוא קיבל, אז כל זמן שהוא חי אפשר לחוף עליו כופן על המצוות, אבל אחר מיטתו אי אפשר לחוף עליו. וכמובן מאליו זה מובן שאם הוא לא נמצא בפנינו אי אפשר לחוף אותו, אי אפשר להקוט אותו, הוא לא נמצא, הוא ברח למדינת הים. זה היה חוכמה. אבל אם זה מדין שיבוד ממון, אז אפשר לגבות מהממון של אפילו שלא בפניו, כי זה הדין שגובים מאדם שלא בפניו. אז יש מקבית לצורך מסוים, למשל אנחנו חייבים לבנות בית הכנסת, אז בית הם קובעים על פי האמצעים שיש לך. אם אתה עשיר אז הם יגבו ממך כך וכך, הם קובעים את הסכום. אז יש סוגיה שלמה במסכת, מי זוכר? איפה הסוגיה של צדוקה? בבבא בתרא בדף וב, דף זין, כמה קובעים ומהו הסכום הקצוב לכל דבר ולכל צדקה. אז אם בית דין כבר קבעו עליו, פוסקו עליו את הצדקה, אומר הנתיבות, בחי גבנה אני מסכים ומקבל את דעתו של הקצות, שכאן נוצר שיבוד ממון, ונוסף לדין כפי על המצווס, יש כאן דין של בית דין יורדים לנכסה. ולכאורה נראה שמה שכתב הרמב"ם בשולחנו כופין אותו ויורדים לנכסיו, וזוהי ראיה לשיטת הקצות, היינו, ואילו הנתיבות מעמיד את זה בוקימתו, שמה שכתוב ברמב"ם ובשולחנו יורדים לנכסיו זה דווקא כשבית דין פסקו עליו סכום מסוים, היינו שלכתחילה כופין אותו שייתן מעצמו, וכמו שכתוב יקריב אותו עד שיאמר רוצה אני, אבל אם אינו מתרצה אז יורדים לנכסה. אז המחבר של הספר הזה, אני אתן לכם את ההעתק, רוצה לחדש שיש שני שלבים. אנחנו לא מתחילים עם שלב ב' ויורדים לנכסה. למה? כי ישנה הלכה בהלכות קורבנות, שאם אדם מחויב להביא קורבן, אז התורה אומרת בתחילת ספר ויקרא מרצונו, שיביא את הקורבן מרצונו. אז אנחנו לא רוצים להתחיל לחוף עליו ולחייב אותו על ידי אמצעי כפייה, אלא שיבוא ברצונו ויקיים קורבן, או במקרה הזה נדרי צדוקה. אבל במידה ובכל זאת הוא לא מוכן לקיים את המצווה הזאת, אז בית דין יורדים לנכסיו, וכאן יש את המחלוקת הפנימית בין הקצות והנתיבות. אבל למדנו מכאן דין חדש, שצדוקה זה לא רק חיוב ומצווה אלא גם מה? שיבוד ממון. נדמה לי שהוא מוסיף פה עוד נקודה בהמשך, אומר בשם שוט מרמשיק שכשבאים לחייבו, אין לחייבין אותו שלא בפניו, וזה אולי ראיה למה שבאיוד, אלא אנחנו ממתינים עד שהוא יגיע חזרה ממדינה סיום, אבל זה משום שעוד לא פסקו עליו. אבל אומר המאמר, שכבר פסקו עליו, אז בית דין יודעים לנכסיו אפילו הוא הלך למדינת הים. ובירך השולחן כתב שדווקא פסיקה מחדש אין פוסקים שלא בפניו, אבל צדקה קצובה מכבר. כלומר, אם הוא מתמיד ונותן כך וכך סכום בכל שנה ושנה, אז יש לו דין של בלתי אחר לשם, או יש לו דין של נדר, אז בחי גבנה יש דין של יודעים אפילו שלא בפניו. אבל אם מדובר בפסיקה חדשה, יש איזה צורך של עניים או איזשהו צורך שנולד עכשיו ופסקו על הפסיקה חדשה, אז אם כן, הדין הוא שאין יודעים לנכסיו ונחכה עד שהוא יוצא. יש כל מיני פרטי דינים פה, אבל זה מאוד מאוד מעניין שצדקה היא דוגמה של אותם שתי הלכות. אוקיי, עכשיו רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם שבספר הזה של רב אדלר יש לך מיץ'? אז בעמוד עין גימול הוא מתייחס לקודשי מזבח וקודשי ברק הבית, זה דיברנו אתמול, ובעמוד עין ה' הוא מתייחס לנושא של בחור בהמה, ואומר שבחור בהמה יש בו שני צדדים, א' צד איסור ומצווה, משום שהוא חייב להקדיש את הבחור. בעצם מה שאני אמרתי עכשיו, שהוא חייב להקדיש את הבחור, זה לא בדיוק נכון, זה כן נכון אבל לא נכון. יש לקדושת בחור קדושה מרחם אמו, אבל הוא גם צריך וחייב להקדיש. השאלה היא, מה מוסיפה ההקדשה שלו, אם יש כך חלוס קדושה מרחם אמו? על כל פנים, יש גם צד ממון, דהיינו חיוב מתנות כהונה, לתת מתנה לכהן. יש לכהן זכות לקבל את הבחור. בדוגמה אחרת, הוא מביא כאן איסור בעל תלין, וזה מופיע כאן בדף עין. הוא אומר, בלב של בעל תלין יש צד ממון וצד איסור. בעל תלין שכרות, היינו אדם שפועל והוא עובד אצלי, כשהוא מסיים את המלאכה אני חייב לשלם לו משכורת, אז הדין הוא שאסור לי להלין את המשכורת. זה מצד ממונות, מצד זכות הפועל. יש גם צד איסור, ויש כאן שני איסורים. א', יש כאן לא תעשה שלא תלין פעולת שכיר עד בוקר, ויש כאן מצוות עשה של ביומו תיתן שכרו. וכאן בהמשך הוא מביא סוגיה אחת בבמציע בדף קופיר א', שעל פי הסוגיה הזאת הוא רוצה לדון איזה צד קובע את הצד השני, האם הצד איסור קובע את הממון או ההפך. אז אני נותן לכם שיעורי בית, יש לכם עד כמעט שבוע וחצי לסיים את העבודה הזאת עד שאני חוזר מחוץ לארץ, ללמוד את שני המאמרים האלו, מאמר אחד על בחור בהמה ומאמר שני על בעל טוב. אז עד שאני חוזר אתם תהיו בקיאים גדולים בשני הנושאים הללו. אוקיי, עכשיו רבותיי, אנחנו רוצים ללמוד משנה במסכת פאה בסוף פרק דלת. המשנה מביאה מחלוקת בין התנא קמא לבין רבי מאיר לגבי ספק, מה עושים במקרה של ספק לקט. על מה מדובר? אז כתוב במשנה ככה, יש כאן כל מיני פרטים שהם לא כל כך נוגעים לענייננו, אבל אולי בגדול בכל זאת נראה את המשנה. אוקיי, עכשיו אני רק רוצה לבדוק שלא שכחתי להגיד לכם משהו. אוקיי, רק שנחץ. אוקיי, זה דיברנו. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז על מה מדובר פה? יש מקרה שהנמלים הם אלו שאספו שיבולים או גרגרי תבואה, והם הכניסו את השיבולים הללו לתוך חורים. יש חורי הנמלים. אז המשנה קובעת האם יש דין של, של, של לקט או מתנת עניים או לקט שכפה לגבי אותם שיבולות שהם בתוך חורי הנמלים. אומרת המשנה זה תלוי, שבתוך הקמה, אם החורים האלו נמצאים בשטח הקמה, דהיינו איפה שהשיבולות עומדות וגודלות, הרי אלו של בעל הבית, שאין לקט אלא הנושר בשעת קצירה, ובכלל אין לעניים מתנה בתוך הקמה. יש כלל בנוגע לשכחה ולקט, שלקט זה דווקא מה שנושר בשעת קצירה, שלאחר הקוץ. אז זה בנוגע בתוך הקמה. אז בואו נקבל את זה כהנחת יסוד, שאם הלקט הוא איפה הוא בתוך הקמה, אז הדין הוא שאין כאן לקט. פרק ד' משנה י"א, סוף פרק ד'. אבל אומרת המשנה שלאחר הקוצרים, אם מדובר לא בשיבולות שהוא עוד לא הגיע אליהם לקצור אותם, דהיינו כמה, אלא הוא מצא אותם לאחר הקוצרים, כלומר הקוצרים כבר עברו, וכאן הוא מביא מחלוקת מה נחשב לאחר הקוצרים. האם מדובר פה שהוא מצא את החורים האלו עם השיבולות בתוכם בשטח שעדיין לא הגיעו הקוצרים לשם, או אולי שכבר התחילו לקצור את השדה וזה מה שנקרא לאחר הקוצרים? אז המשנה קובעת ככה: העליונים, כל מה שיש בחורים למעלה, לעניים. כלומר, אנחנו רוצים להניח שזה נקרא לקט, דהיינו שהשיבולות הללו נושרו והנמלים הביאו אותם והכניסו אותם לתוך החורים. אבל מה שיש בחורים למטה של בעל הבית, שאנו אומרים שלפני הקצירה גררו הנמלים מן הקמה, כלומר איך אני מתייחס לאותם שיבולות שהן בתוך החורים? האם מדובר, מה שאני מוצא, השיבולות הללו, אני מניח שזה לפני הקצירה, ואם כן, אין על זה דין של לקט, וזה שייך לבעל הבית, או אולי זה אחרי הקצירה. אז המשנה קובעת שזה תלוי, מה שנמצא עמוק עמוק בתוך החור, זה אני מניח שהוא לפני הקצירה. כלומר, הנמלים גררו את השיבולות הללו לפני שהוא התחיל את הקצירה, ואין דין של מתנת עניים לפני קצירה. אבל מה שנמצא בעליון, כיוון שמדובר לאחר הקוצרים, אז אני מניח שלא מזמן הם הביאו, גררו את השיבולות האלו לתוך החורים, וזה של העניים, העליונים לעניים. אוקיי, עד כאן דברי התנא קמא. רבי מאיר אומר הכל לעניים. למה הכל לעניים? למה אפילו מה שיש בעליונים? למה אפילו מה שיש בתחתונים? למה גם זה לעניים? אומר רבי מאיר שספק לקט לקט. כלומר, שייתכן שגם מה שנמצא בתחתונים, עמוק מאוד, בחור, גם זה הביא אותם הנמלים לאחר תחילת הקצירה, ואם כן, למעשה נשאר לנו ספק. וספק לקט, לקט. זה מה שכתוב במשנה. ודרך אגב, יש כאן עוד שני חידושים פה. א', התוספות אומר שאנחנו פוסקים כרבי מאיר שסופק לקט לקט זה דבר מעניין הלכה כרבי מאיר נגד חכמים נגד התנא קמא ושנית אומר התוספות יונטף שלמעשה גם רבי מאיר לא חולק על עצם הכלל של סופק לקט לקט אלא שחכמים סופרים שהתחתונים הם לא בכלל הספק רבי מאיר מחשיב את התחתונים לספק ואנחנו אומרים שספק לקט לקט ועניים זוכים בשיבולות האלו מה שאין כן עלים את החכמים אין כאן שום ספק לגבי התחתונים ולכן לא שייך ליישם פה את הכלל של ספק לקט לקט זה מה שיש לנו יש לנו פה אז הלכה למעשה מה שיוצא לנו מהמשנה בסוף פרק ד' דפיה הוא כלל ומהו הכלל? ספק מתנת עניים לחומרה ספק לקט לקט לחומרה הכוונה היא שעניים אני חייב לתת לעניים אוקיי עכשיו על זה יש סוגיה במסכת חולין בדף קוף למד דלד אומן אלף אז הנה אני מעביר לכם את המשנה אתם יכולים לצלם את המשנה אחרי השיעור אבל כאן אני רוצה להביא לכם משנה במסכת חולין עכשיו פרק עשירי של מסכת חולין הוא מוקדש למה שנקרא זרוע לחיים וקבר זה השם של הפרק ואלו הם מתנות שחייבים לתת לכהן עכשיו אדם שוחט פרה אז הוא חייב לתת לכהן אחד מחובדל מתנות כהונה את הזרוע לחיים וקבר המשנה רוצה לדעת מה קורה כשהוא שחט את הפרה ואני לא יודע אם בשעה שהוא שחט את הפרה הוא היה גר או דילמה הוא שחט את הפרה לפני שהוא התגייר אז כתוב במשנה ככה גר שנתגייר והייתה לו פרה אז נשחטה עד שלא נתגייר פטור כלומר השחיטה מחייבת זרוע לחיים וקבר אבל דווקא שחיטת ישראל, שחיטה של, שיש בעלות על הבימה, בעלות של ישראל, אבל כאן מדובר שאומנם היום יש לו בעלות, כי הוא התגייר בתור יהודי, אבל בשעת השחיטה הוא היה גוי, אז הוא פטור. מי שנתגייר, אם הוא שחט את הפרה לאחר הגירות, חייב. ספק, פטור. שמוציא מחברו עליו הראיה בשעה שהכהן בא והוא תובע זרוע לחיים וקבר אז הישראל אומר לכהן תוכיח לי שהשחיטה הייתה לאחר הגירות ולכן אני מחויב כיוון שאין כאן הוכחה לכן הוא פטור שואל את הגמרא כי אותו רב דימי אומר רבי לי רבי שמעון לוקש רבי יוחנן רב דימי מספר לנו שריש לוקש הקשה קושה לרבי יוחנן תנאי יש לנו משנה כאן במסכת החולין מה? כן
האם הפרה הזה נשחט לפני שעל ידי
לא, הוא נשחט על ידי יהודי אבל אנחנו לא יודעים אם בעל הפרה היה כבר יהודי או שמה השחיטה הייתה לפני שהוא התקיים
אז נראה לי שאנחנו בספק אם זה נבלה או לא נכון?
לא, לא, אין כאן ספק נבלה משום שהיהודי שחט את הפרה יש כאן את השוחט השוחט של העיר השוחט הממונה אבל החיוב הוא על הבעלים, לא על השוחט. המייס השחית מחייב את הבעלים.
אז מישהו מכוון להיגייר באותו היום, מביא את הפרה שלו
לשוחט. והוא התגייר בשעה 12, ואנחנו לא יודעים אם השוחט הספיק לשחוט דקה אחת לפני חצות היום, או דקה לאחר.
אוקיי? גם הוא שחט. זה בסדר.
אם יש ישראל עומד על גבו?
לא. אולי הוא ישראל עומד על גבו, אולי זה נדבר לרוח.
אוקיי, אוקיי. לא נסבך את הסוגיה, כי אז אם אתה מכניס אותנו לעוד נושא של ספק שפיטה. על כל פנים, מה הדין כאן? בסופק מתנס כהונו? סופק פוטר. למה ספק פטור? המוציא מחברו עליו הראיה. שואל ריש לקיש לרבי יוחנן, מה אתה אומר ספק פטור על מספק לכולו? אני לא יכול לחייב אותו בעזרו לחיים וקבע בסופק. ורמין הוא, יש לי קושה, חורי הנמלים שבתוך הקמה, הרי אלו של בעל הבית של אחר הקוצרים, העליונים לעניים והתחתונים של בעל הבית זה עלי ותנקם. ורבי מאיר אומר, הכל לעניים, דהיינו שגם מה שנוגע לשיבולות שהם עמוק עמוק בתוך החור, התחתונים, גם כאן יש סופק. ורבי מאיר אומר, הכל לעניים, גם התחתונים לעניים, שסופק לקט, לקט. אם כן, כאן אנחנו אומרים, ספקו לחומרה. אז הקושה של ריש לקיש היא, מדוע בנוגע לספק במתנות כהונה אנחנו פוסקים מקצת דיני מומנוס ספקו פוטור, ולמה? כי המוציא מחבר לבריו. ואילו לגבי מתנס עניים בנוגע ללקט, כאן אנחנו פוסקים כרבי מאיר שספק לקט, לקט לחומרה.
אפילו
רב צ'לסון
זה
מה
שאפילו
לדברי
חכמים, זה
השאלה, מפני
שהם מאמינים שלא
צריכים
לתת להם את
התחתים, מפני
שזה לא ספק.
בדיוק. עצם הכלל מקובל גם על דברי חכמים. אז אומרת הגמרא בהמשך, לא נלמד את כל הסוגיה, רק להגיע למה שחשוב לנו. אומר רוב, בשורות הרחבות למטה, הוכה פרה בחזקת פטורה קיימי. כלומר, הפרה הזאת שייכת לגוי עד שהוא מתקיים. אז החזקה של הפרה היא שהיא פטורה מזרוע לחיה. כמו הכוונה היא שהשיבולות בשדה, בחזקת חיוב קיימי. דהיינו שרוב בעצם מקבל את תפיסת עולמו של ריש לקיש, שיש להשוות לקט במתנות עניים עם זרוע לחיים במתנות כהונה. אין הבדל יסודי ביניהן, אלא השאלה היא איפה החזקה עומדת. אז בנוגע לפרה יש כאן חזקת פטור, בנוגע לקומה בדיני לקט אז יש כאן חזקת חיוב. כך הוא טועה. מקשה אביי, אומר לי אביי, הרי איסו נעשית עד שלא נתקיים, פטור מן החלו, מי שנתקיים חייב בחלו, סופק חיוב. אז אביי מביא כאן משנה בפרק ג' ממסכת חלו. מדובר פה על איסה, וגלגול האיסה מחייב בחלו. אנחנו לא יודעים מתי האיסה הזאת נעשתה. אם היא נעשית לפני הגירות, כמובן שהוא פטור מן חלו, גוי פטור מן חלו. אם האיסה נעשית לאחר הגירות, שוב פעם אותו מצב של 12 ביום, אנחנו לא יודעים מתי נעשית האיסה, אז חייב. ספק חייב. כלומר, אומר אביי, אתה רוצה לטעון שכל היכה שיש חזקת פטורה, אז אנחנו אומרים סופק לכולו. למשל, בנוגע לפרה, עד שאני לא יודע שהפרה הזאת מחויבת או מחייבת באזור לחיין, אז החזקה היא שהיא פטורה. אתה רוצה לחדש חיוב, אז המשנה אומרת סופק פטור. נו, אם כן, באיסה, גם האיסה הזאת היא בחזקת פטורה, ואם כן אתה רוצה לחדש שיש חיוב לגבי האיסה, אז למה כתוב במשנה במסכת חלו ספק חייב? הרי לפי הכלל של חריש לקיש, שכל היכה דאיכא חזקת פטורה, אז אנחנו אומרים ספק לכולו, ולכן הוא פטור במקרה של גרות ספק אם השחיטה הייתה לפני הלב לגבי זרוע לחיה עם מתנס כהונה, אז הוא הדין לגבי חלו. הייתי צריך לומר שספק לכולו בנוגע לחלו, כי אין לאיסה הזאת חזקת חיוב, אלא אדרבה יש לה חזקת פטור. Omar le az rovo nele abaye. Safek isuro le chumra. Safek mamono le kula. Daheim. She rovo mechalek bitzura kazot. Legabe matnat aniyim, yesh lanu safek mamona. Legabe isa v'chala, yesh lanu safek isura. Bo nazvir. Benogel isa, im bemida v'isa zot naset lachar gerut, az yesh kan isu tevel, shu isu misu v'dei shamayim, isu chamur, v'im kein anachnu danim po mitzad safek isu. מה שאין כן בנוגע למתנת כהונה, שם בנוגע לזרוע לחיים, כן ואין שום דין של, של קדושה או אברוס או איסור, אלא רק יש חיוב מומן. אז בנוגע לחיוב מומן, אז אני אומר ספק לכולה, כי המוציא מחברו לבריה, מה שאין כן באיסור לגבי, איסור תבל לחלו, כאן אני דן בסופק איסורה, ובסופק איסורה דין הוא סופק דורייתא לחום. עד כאן הקופה אל. עכשיו יש קושה גדולה של הרן. איפה הרן הזה מופיע? הרן הוא במסכת נדרים בדף זין, ויש לי פה בפניי תורת זרעים של רב אריה פרנצ'יק. אנחנו כבר התחלנו להכיר את הספר הזה במשך השיעורים שלנו, והוא מביא את קושת הרן והוא רוצה לתרץ אותה. מהי קושת הרן? הרמב"ן והרשב"א שניהם סוברים שבספק ממון עניים הוא נידון כספק איסור ולחומרה. ספק איסור לחומרה. וזה דרך אגב מזכיר לנו את שיטת רבי מאיר בתחתונים, בתחתונים של החורים, של מולים, שאומר שסופק לקט לקט. אומר הרן בשם הרמב"ן והרשב"א שמדוע סופק לקט לקט? משום שסופק לקט הוא סופק איסור. כך כתוב ברשב"א, ברמב"ן והרשב"א. מקשה הרן לפי שיטתם שסופק במתנס עניים הוא סופק איסור, אני לא מבין את הסוגיה בחור. הגמרא הקשתה סתירה בין זרוע לחיים וקבע, ששם המשנה קובעת שסופק פוטור, ואילו בנוגע לסופק מתנס עניים שם הדין הוא סופק להחמיר. מטעם רבי מאיר סופק לקט לקט, כך מקשה הגמרא סתירה, זוהי הקושה של ריש לקיש. מתרץ את הגמרא שיש הבדל בנוגע לחזקה, בנוגע לפרה יש חזקת פטור, ואילו בנוגע לקומה יש חזקת היתר. סליחה, בנוגע לזרוע לחיים וקבע בפור יש כאן חזקת פטור, ואילו בנוגע לקומה חוף ממהי לקומה יש כאן חזקס חיב. מקשה הרן, אני לא מבין. כל הקושה הזאת של הגמרא היא לא קשה. הלו בלאו הכי. למה הגמרא צריכה לעשות חילוקים דקים כאלו בין חזקס חיב ההין, חזקס חיב ההר, חזקס פטור? בלאו הכי. טיפיקלי דסופק מומן עניים, עליבא דרמב"ן והרשב"א, היא סופק איסור לחומרה, מה שאין כמתנס כהונה, דהיינו זרוע לחיים וקבע, אינו אלא סופק ממונה לכולה. כי למשל בהמשך הסוגיה הגמרא אומרת שאין קושה מאיסור של חלה, משום שאיסור של חלה יש סופק בגר, אז לכן אני פוסק לחומרה משום סופק איסור לחומרה. ואילו בנוגע לזרוע לחיים וקבע במשנה במסכת חולין, שם אני פוסק לכולה לפתור אותו מדין סופק ממונה לכולה. הנה מוכח שמתנס עניים הוא נידון ומוגדר כסופק ממון. אם זה סופק ממון, אז מה הגמרא מקשה מחורי הנמולים? מחורי הנמולים זה סופק מתנס עניים, והרמב"ן והרשב"א אומר שסופק מתנס עניים הוא דין איסור. עכשיו, מכוח הקושה הזאת, הרן חולק על הרמב"ן והרשב"א, ותבינו רבותיי שבין הרמב"ן והרשב"א לר"ן נדמה לי זה כמעט 200 שנה, כלומר הר"ן הוא מתקופת כמעט סוף תקופת הראשון, והוא חולק עליהם ואומר שמתוך הסוגיה הזאת בחולין הוא רוצה להלכיח שמומן עניים הוא דיני מומנס ולא דיני איסורים, ולכן הגמרא השוותה בין סופק מומן עניים וסופק מתנס כהונה, כי בשניהם הוא נידון כסופק מומן. אבל מה נאמר לפי הרמב"ן והרשב"א, איך נתרץ את הקושה הזאת? על זה יש תורת זרועים. ונראה לתרץ, והנה במתנות עניים הרי איקה תרי דינים, חד הדין גזל מומן עניים, כלומר יש כאן דין של מומן עניים, ודיברנו אלף פעמים פה שגזל זה איסור מיוחד, זה לא כמו שער הלבן הוא איסור מומן, ויש גם דין איסור, וזה מזכיר לי את רב חיים שדיברנו עליו, שרב חיים אמר את הדברים לגבי בעל השדה, הוא לא מתייחס לבעל השדה, אלא יש גם דין איסור. למה? כי יש לאו שלא תחל הפעס סודך, יש לאו שלא תלקד, יש עוד לאו שלא תושב לקחתו, ויש גם אסי של אני ולגר תעזוב אותם. טוב, צריך, במאמר מוסגר, צריך לדעת אם האיסורים הללו חלים גם לגבי שאר בני אדם. ואולי זה תלוי במחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים במיגו, אם אתם זוכרים, הסוגיה במצרים. אבל על כל פנים, לגבי בעל השדה, יש כאן סדרה שלמה של איסורים ושל מצוות. ולכן, בנוסף לדין ממון, שיש לעניים זכות ממון בלקט שקופיה, יש גם איסורים. וכאן הוא מוסיף, וכן בצדקה, יפה, זה מזכיר לי מה שלמדנו ליאל לגבי קופן על הצדקה. איקו גם דין איסר דו הצדקה, הרי הוא בכלל הנדרים, אז אם הוא נודר להביא צדקה אז הוא עובר על איסר נדר של בעל יחל דברו, של בעל תיחל לשלם. לפי זה נראה דהו דסברי הרמב"ן והרשב"א דסופק מומן עניים הווי סופק איסורו. יש לכם את העתק, נכון? סופק איסורו ואז לינון לחומרו, אינו אלו משום, או הייתי אומר מצד הדין איסור, אבל אינו חינמי לעניין דין מומן עניים עד רבו, אז לינן בין לכולו ככל סופג מומן. תהיינו המוצאים מחבר אלו וראי. שוב ראיתי שהרמב"ם ביורדי סימן ר' נ"ט ה' פסקן להג'ה בשם תשובת הרמב"ן. הרשב"א. טוב, בסופג צדקה הווי לעניים אינו אלא גם אם מקדיש הצדקה, כלומר האב שהקדיש לצדקה הוא נדר לצדקה, ואז אומר רמו אם יש סופק אז אנחנו מחמירים עליו לחייב אותו, אבל אם אותו אבא מת אז אין היורשים חייבים ליתן אותם מאוד לצדקה, ועל עניים להביא ראיה, משום דלגבי יורשים אין בהם דין איסר אלא דין מומן עניים לחוד, והרי ככל סופק מומן אז לינה לכולה מאוד שמחה ולראיה. אז רבותיי, יש לנו עוד נפקי מינה לגבי מה שדיברנו ליאל, למשל לפי הנתיבות זה, ואתה לא היית אבל תוכל לשמוע את זה, הנתיבות מחדש שאם אדם נודר לצדקה ואחר כך מת אז אין על היורשים חובה לשלם את הנדר. עוד פעם, לא הלוך למייסה, אני רק אומר לפי הסברה של הנתיבות. מה שאין כן אומר הנתיבות, אם אדם בחייו לא רק, לא זו בלבד שהוא נדר צדוקו, אלא גם פסקו עליו בית דין קצבה של צדוקו, דהיינו הם הריחו שלפי הצרכים הקיימים בקהילה ולפי האמצעים שלו כך וכך הוא חייב לתת, אז אומר הנתיבות היורשים חייבים לשלם. מדוע? כי זה הופך להיות שימוד מומן, זה לא רק איסור נדר מצד בעל יחל דברו אלא גם שימוד מומן. אז בעצם אנחנו רואים את היסוד הזה של הנתיבות ברמה, כי הרמה אומר שאם אדם נדר צדקה ומת, אי אפשר לחייב את היורשים, כי המצווה מוטלת על האב ולא על יורשים. המצווה לא עוברת ליורשים, אין דין של ירושה במצרית. אבל לפי הנתיבות במי דבורם אמורים דווקא אם ביתים לא קצבו עליהם, אם קצבו עליהם קצבו, אז זה הופך להיות שיבוד מומן, וגם היורשים יהיו חייבים. אשר על כן אף כמין בזה לדינו לעניין פטור תשומות ומעשרות. יש לנו דין של פאה, פאה פטורה מן המעשרות, אבל הדלקת שקרו פאה פטורה מן המעשרות, זה תלוי בדין ממון עניים.
אני שקיבל פאה
הוא פטור ממעשרות,
זה הכוונה?
הייתי אומר ככה, שאפילו לפני שאני לקט את הפאה, ברגע שבעל השדה הפריש את הפאה, דהיינו הוא אומר שפאה זו עניים, באותו רגע השיבולות הללו הן פטורות ממעשרות. כי דרשינו בספרי ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה. כלומר, הזכות של הלוי לקחת, לקבל מעשרות, הוא דווקא משום שאין לו חלק ונחלה. יצא זה, דהיינו לקט שקופר, שיש לו חלק ונחלה. דהיינו שהלוי, אם הוא עני, יש לו זכות ממון בהם. ואם כן יוצא כך, הפטור מלקט שקופר על מעשרות הוא משום, כך הוא לומד מהספרי, הדין ממון שיש לה עניים, דהיינו שיש לה לוי עצמו זכות בפאה הזאת, אילו הוא היה עני, אז הזכות התיאורטית הזאת, עם המיגו של רבי אליעזר, זה כבר נותן לו דין של נחלה, יש לו נחל, ואם יש לו נחלה אז אין לו מעשרות, כי התורה קובעת במעשרות שלמה מגיע ללוי מעשרות, משום שאין לו נחלה, אבל בנוגע ללקט שקופיה יש לו נחלה, נחלה הכוונה היא בעלות ממונית או זכות ממון.
אז הלוי שלוקח פאה הוא כן צריך שלם לתת מעשרות, לא הישראל שלוקח פאה.
לא, הלוי חייב במעשרות משום שאין לו נחלה, אבל אם הוא זוכה בפאה אז יש לו נחלה, אז הוא פטור ממעשרות. עוד פעם, התנאי לחייב במעשרות הוא אין לו נחלה, אבל ברגע שיש לו נחלה אז אין דין של מעשרות, אין שום חיוב של מעשרות.
מדובר על החיוב אישי של הלוי לתת
מעשרות,
הוא בזכות לקבל.
לא, זה מה שזאב שאל אותי, אני לא התייחסתי לנושא הזה, אבל זאב מעלה את השאלה מה לגבי הלוי עצמו, האם הוא חייב במעשרות. זה לא נוגע לענייננו היום, אני עוד פעם רבותיי, אם יש לכם קצת סבלנות, כי אני פשוט לא יכול להתייחס לכל השאלות שלכם, ולכן יש לכם שעה של חברותא אחר כך, רק שיחיל אני גוזל ממך קצת מהשעה הזאת. עוד פעם, בוא נגיע לפונצ' ליין היום, אוקיי, בסדר? על כן בספק מתנות עניים דנתפאר, הרי לפי הרמב"ן והרשב"א ספק מתנות עניים הוא לחומרא, אינו אלא בדינו דאיסור, כלומר לגבי צד האיסור שבדבר הזה, אבל בדין ממון שבו אז לנבי לכולו. כלומר, אני חושב שהתורה זרון מתכוון לומר כך, הרי כבר ראינו שכשיש דין שמתחלק ומתפצל לשתיים, אז אפשר להתייחס לכל צד שבדין הזה באופן עצמאי. לכן, אם למשל אני דן בנודר צדקה והוא עדיין חי, ילד נוח, אז אני אומר סופג וחומרה, כי אז אני דן, אני מתייחס לזה כסופג איסור. אם לעומת זאת הוא הלך לעולמו כבר, אז אין כאן סופג איסור מצד המצווה, אז אני רק יכול לדון מצד הממון. ואם זה מצד הממון, אז כאן אני מפעיל את הכלל של סופג ממונו לכולו. אז כן, כל מה שנתבאר פה בדברי הרמב"ן והרשב"א, שבמתנס הנים אני אומר סופק לחומר מדין, סופק איסור, במה דברים אמורים לגבי הצד איסור שבדבר הזה? אבל אם אין כאן צד איסור, אם למשל הרמב"ן היה מתייחס ליורשים שהם ירשו את הדבר הזה ואין עליהם חיוב מצווה, לא מצד נדר ולא מצד לא שכר לפעשות וכו' וכו', אז פה אני יכול להגיד שהם טוענים נגד העניים, תוכיח לי שאני חייב, המוציא מחברו עליו היה, כי כבר הורדתי את הצד איסור שבדבר וסופג ממונו לכולו. אבל בדין מומן שבו, אז לינה בלכולה, נמצא די אין לעניים שום זכות ממון, דה מוציא מחבירו אולף הרעיה. אלא, דה בעל הבית רומי עלי חיוב משום סופק איסור לחומרו, לתנום לעניים. ועל כן, נראה, תחייבים הימו בתשומות ומעשרות. כי מה פותר ממעשר? כפי שדיברנו ליל מהספרי, הצד ממון שבדבר. דהיינו שהשיבולת הזאת, יש לה אני זכות בה. אבל כאן אנחנו אומרים שלגבי דין ממון, הסופק, ממון, לכולו, אם כן כל מה שאני מחייב לפי הרמב"ן ואת הרשב"א, את בעל הבית, לתת לעניים בסופק מתנס עניים, מדין סופק איסור לחומרה, זה הכל במה דברים לגבי מה? לגבי הצד איסור שבדבר, אבל מנוגע לצד ממון של בדבר אינו חינמי, המוציא מחבירו, עליו הראיה, אם כן, יש לומר שבחי גבנה, ודאי הבעל הבית בסוף יהיה חייב בתשומות ומעשרות, ולמה הוא חייב במעשרות? כי אין לעני, סליחה, אין ללוי העני שום זכות ממונית בנוגע לתבועה הזאת, לשיבולת הזאת. למה? כי סופק ממון לכולו, והמוציא מחברו עליו הראיה.
אז
זה
נהיה חומר לגבי בעל הבית
כזה. עוד פעם, ודאי וודאי, יחיל, אין לי שום, אני לא מחדש כלום כשאני אומר שיש חומר, כי הרי כל היסוד של הרמב"ן היה לחומר, שסופג מתנס עניים לחומר. מה שמחדש כאן התורה זרועים, שהרמב"ן לא התכוון לומר שמאלף עד תוף, לגבי כל החבילה כולה, אני מפעיל את הכלל של סופג איסור לחומר. אלא סופג איסור לחומר הוא לחייב את בעל הבית לתת את הלקט. למה? כי כיוון שיש כל מיני איסורים כאן, כל הרשימה הזאת, ואני דן לגבי מתנס עניים כסופג איסור, אז הוא חייב לתת לעניים את שלהם כדי לפתור את עצמו מכל האיסורים הללו, להציל את עצמו מהאיסורים. אבל בעצם מצד דיני ממונות, אם תשאל את השאלה האם יש לעניים זכות בממון הזה, התשובה היא שלילית. למה אין להם זכות בממון הזה? כי סופק לקט לגבי ממון עניים הוא לכולה, מדין המוציא מחברו עולב הראיה. עכשיו בואו נראה אם נוכל להבין איך לפי היסודות הללו התורה זרועים עונה על השאלה, על הקושה של הרן. ומעטו ניחו, מה דלא משני הגמור שייני קומו, דבי סופק איסור ולחומרו. הרי הקושה של הרן היא מדוע הגמרא מקשה סתירה בין זרוע לחיים וקיבה לקומו מתנס עניים. הרי בקומו אומר הרמב"ן שהוא סופק איסור לחומרה, אז לכן סופק לחומרה. משום דסתומה דלישנה דסופק לקט לקט משמע דדינו כוודאי לקט. כאן הוא מכניס פה עוד חקירה. יש לנו לפעמים סופק לחומרה בתור הסוודאי, ויש לנו לפעמים סופק לחומרה בתור הסופק. זה יהיה נושא או מפתח להבא בעזרת השם. על כל פנים הוא מניח הנחה פשוטה שסופק לקט לקט, שהגמרה לומדת את זאת מפסוק, מדרשה כאן בהצטק משלך ותן לו, אז זה דין של ודאי. אם זה דין של ודאי, אז סתום הדלישת לסופק לקט לקט משמע דדינו כוודאי לקט דגם. אז מה הדינים של ודאי לקט? אז אחד מהדינים היסודים של ודאי לקט הוא שלקט, בנוסף לכך שיש זכות לעניים לקחת את הלקט לסוף, יש גם עוד דין נוסף של לקט פטור ממעשרות. אז אם כן, אם נאמר שסופק לקט לקט, מה שמופיע בנוסחתו של רבי מאיר בנוגע לתחתונים שם, אז הדין הוא בתור ודאי, ולכן הוא פטור ממעשרות. ועל כן צורך לשינויי דשני קרומו דבחזקס חיוב קיימו ונמצא דיש לעניים בו גם זכות ממון דמוקמין אלי אחזותו ופוטו מתשומס ומייסרס כוודאי לקט. אומר התורה זוהר חידוש עצוב, כשאנחנו קוראים את הגמרא והגמרא אומרת אומר רובה הוכה פורה בחזקס פטורה קיימו כמו בחזקס חיובה קיימו, אנחנו הגענו למסקנה, כך אנחנו הבנו באופן אינטואיטיבית, שכוונת רובי היא לומר שמצד דין איסור, אז יש כאן דין, יש כאן דין איסור בכמו. אומר התורה זוהר, לא לכך התכוון רובה. רובה התכוון לומר שיש כאן דין ממון לחומרה. כלומר כאן המוציא מחברו עליו הראיה מי הוא המוציא ומי הוא המוחזוק, אבל הבית הוא המוציא ועניים הם מוחזוקים, ולמה? כי יש דין של קומו שהוא בחזקס חיוב קיימו. בחזקס חיוב הכוונה היא שיש זכות ממון לעניים עד שלא תוכיח שאין להם זכות ממון. ואיך התורה זו מוכיח שבתורס ממון יש זכות לעניים בממון הזה? התשובה היא משום שיש פטור ממעשרות ואין לך נחלו אימך, כנראה שיש להם נחלו אם הלוי היה אני. ולמה? משום שיש לו דין ממון וזכות ממונית בלקט שקופה. אז ממילא כיוון שקומה בחזקס חיובה קיימה, כלומר עד שאני לא יודע שהשיבולות האלו הן שייכות לבעל בית לפני הקצירה, אני מניח שכיוון שיש לקט, כלומר השיבולות האלו נשרו על הקרקע, אז יש להניח שהם לקט. נו, עכשיו אנחנו צריכים לדון. יש מצב בתחתונים, בתוך החורים הללו של סופק לקט. על מי חובת הראיה? מי הוא המוחזק ומי הוא המוציא? אז עוד פעם, אם אני סוגר את הספר הזה, אז אני מגיע למסקנה שבעל הבית הוא מוחזק. ולמה בעל הבית הוא מוחזק? משום שעד שלא תוכיח לי שאני חייב ולקט שקופיה, הממון הוא שלי והמוציא מחבל וראיה. על זה מקשה הגמרא קושה, כי למה אתה אומר שסופק לקט לקט, דהיינו רבי מאיר, וסופק לקט לקט הוא אפילו לגבי דיני וזכות ממונות שיש לעני? הוראיו שהפה הזאת של סופק לקט לקט הוא פטור ממעשרות. נו, אז נשאלת השאלה, מדוע אם כן בנוגע לכהן אני אומר שהכהן עליו הראיה להוכיח שיש כאן שחיטה לאחר הגירות, היינו שיש לו זכות לקבל זור לחיים וכיפה, חובת הראיה מוטלת על הכהן ולכן סופק פוטור. ואילו בנוגע ללקט שקרופיה אני אומר שיש לו אני זכות בפיה הזאת בסופק, ועל כן המוציא מחבל וראיה על הבעל הבית להוכיח שהוא פטור, דיינו שזה היה לפני הקצירה וכו' וכו'. ולכן הפאה הזאת היא פטורה ממעשרות מחמת הזכות של... אז למה בנוגע לכהן אני אומר שאין לה כהן זכות והוא נחשב למוציא, ואילו בנוגע לפאה אני אומר שיש לה אני זכות והבעל בית הוא המוציא? על זה מחדש רובו, הוכה פורה בחזקס פטורה קיימי, ואם כן המוציא מחבל וראיה הכהן חייב להביא ראיה להוציא מחזקס פטור, ואילו קומה בחזקס חיוב קיימה, דיינו אני מניח עד שאני לא יודע הפוך שהעניים זכו בפאה הזאת עד שלא תוכיח לי שהוא לא פאה, לא לקט במקרה הזה, לא משנה. אז אם כן, יוצא רבותיי, מה שעה? אוקיי, אין לנו הרבה זמן, אבל לפחות לסכם את מה שלמדנו היום. נתחיל עם התורה זרועים. התורה זרועים מחדש שבנוגע למתנס עניים יש שתי הלכות במקביל לצדוקה שיש פה שתי הלכות דהיינו יש במתנות עניים זכות ממונית של העניים ולכן יש דין גזל ממון שנית יש דין איסו שחל הקקפת דגברה של בעל השדה מצד אחד מכמה וכמה לאווים והוא מחדש שהדין של ממון פועל בפני עצמו והדין של איסור פועל בפני עצמו אז, ונפקמינו אומר לצדוקה למשל אם הנודר הלך לעולמו אז אי אפשר לחייב את היורשים בצדוקה משום שלגבם הספק הוא סופק ממון ואם זה סופק ממון עניים אז המוציא מחבר לבריה וכאן אין חזוקה לא. מה שאין כן בנוגע לפאו כאן הגמרא סוברת שיש סתירה בין פאה למתנס כהונה לזרוע לחיים בנוגע לזרוע לחיים הכהן הוא זה שמוציא מחזקת הבעל הבית מהגר נכון וכן אולף הראיה ולכן פוטר כך כתוב במשנה בסופק לפני הגירות סופק לאחר הגירות מה שאין כן בנוגע ללקט שכחוב פאה לגבי חורי הנמולים כאן רבי מאיר אומר סופק לחומרו ואם כן הבעל הבית הוא המוציא וזה הפלא זה מה שהגמרא הקשתה פה כל הדיון פה לגבי שם פאה בסוגיה הזאת בחולין הוא לגבי הממון של הפאה על זה אנחנו דנים אין החינמי הרמב"ן הוא צדק שלגבי פאה יש גם דיני איסור אבל לא על זה מדובר פה מצד סופק איסור אין החינמי יש פה דין שהוא חייב בצופק מצווה וסופק איסור שלא תלקה אבל השאלה אם יש זכות לעניים ואנחנו מן העניים העניים יכולים להוציא את זה ושנית אם יש פטור מעשה על זה דנה הגמרא והגמרא קובעת שלא זו בלבד שסופג איסו לחומרו אלא יש כאן דין של סופג מומון לחומרו דהיינו לחומר נגד בעל הבית כי העניים הם נחשבים למוחזוקים ולמה העניים נחשבים כמוחזוקים התשובה היא משום שבנוגע למתנס עניים יש לנו כלל של סופג לקט לקט והחידוש של סופג לקט לקט הוא לא רק לגבי איסור על זה אני יודע אפילו בלי הכלל של רבי מאיר של סופג לקט לקט החידוש של רבי מאיר ורבי אם אלו אומר את זה מאלפותה הוא שלגבי דיני ממנות התורה קבעה שסופק לקט לקט דהיינו שיש זכות לעניים בסופק לקט וזה מה שרבי זה מה שהתשובה של רוב להבהיר את הנושא הזה משום שקומו הוא בחזקה סחיב קיים עכשיו רבותיי אנחנו אני לא חושב שנוכל להיפגש מחר אולי על ידי סקייפ אני לא יודע אם יהיה לי סקייפ אבל מה שאני מבקש זה קודם כל לצלם את התורה זרועים כאן הגמרא במסכת חולין בסדר? כאן הסוגיה בחולין קוף למד דלת אומר א' התורה זרועים בעמוד י' ת' וחוף שני שדה עמוד יופי של סוגיה וכמעט לא נגענו בקצה המזלג של הסוגיה אבל כאן יש לי סוגיה יפה של המקדש דוד המקדש דוד היה תלמיד בוולוז'ן כן, רב דוד הכהן רפפורט בקודשים הוא נחשב לגדולי האחרונים ממש, בלומדס הוא מפליא והוא גם בעל ייחוס כי הוא בן אחר בן לרב חיים וולוז'ין ולגאון מווילנה וגם לרב קיבייגר מכל הצדדים עכשיו אינני יודע מדוע הספר הזה נתפס בבלגיראי בלגיראי זה היה בגליציה אני לא יודע אבל זה מה שיש אז המקדש דוד הוא בתרומות באות ת' בעמוד 379 וזה ממשיך פה למעלה ב-380 וכאן הוא מתייחס לשלוש סוגיות שתיים בבבלי ואחת בירושלמי בבבלי בבבא בסרא דף פ' א' ובגיטין בדף מ' ז' עמוד א' ומנוסף לכך יש לו ירושלמי במכשירים בשילי פרק בייז למכשירים. עכשיו נדמה לי שהגמרה הזאת של מכשירים מופיע גם בחולין, אבל לא בקוף למד דלת אלא בקוף למד ה', אם אני זוכר נכון. הוא לא מביא את הגמרה בחולין, אבל המעשה הוא רוצה לפתח פה מחלוקת יסודית בין הראשונים לגבי מתנות כהונה. לא כמו שראינו עד עכשיו, שמתנות כהונה זה פשוט דיני מומנוס בלבד וסופיק מומן לכולו, אלא הוא רוצה לומר שכיוון שיש גם מצוות נתינה לכהן, אז ייתכן שסופיק נתינה, אז הוא יהיה חייב. וכך היא שיטת התוספות. לעומת זאת יש לו שיטת הראש, שבנוגע לספק במתנס כהונו, אנחנו דנים בצד דיני מומנס, ואין הולכים במומן אחר רוב, וכו' וכו'. אז על פי זה הוא רוצה לתרץ את הסוגיה של דמי, ועוד כמה סוגיות כאן של תשובוס ומייסוס ושל חל. עכשיו, כיוון שאני לא אהיה פה במשך שבוע וחצי, ויהיה לכם הרבה זמן, ברוך השם, להקדיש ללימוד, אז יש גם שני מאמרים שהזכרתי ליאל בספר הזה של רב אדלר, כדאי לצלם. בסדר? אוקיי רבותיי, נסיעה טובה לכולם ותודה רבה.